אנחנו שבים ומתחילים מבראשית. יש עניין מיוחד בשעות האלה, בימים האלה ובשעות האלה ממש, שיש רגעים קשים לחזור ולהתחיל מבראשית, איך כתוב שם אצל חתן בראשית, ברשות, בשמחת תורה, אצל חלק מן הנוסחאות, לזכות לסלסל בה כחדשה ולא כישנה שעברה. זה באמת, תמיד אני מתפעם מזה מחדש, הדבר הכי פשוט, אבל כל כך גדול. איפה יש בעולם עוד דבר כזה של עם שכל שנה מחדש עוסק באותו הדבר, ואף פעם זה לא אותו דבר, שנה אחרי שנה אחרי שנה, בכל גיל, בכל שלב, בכל ההיסטוריה, בכל מצב. זה באמת השמחה הגדולה של ההתחברות לשמחתה של תורה, שנזכה בעזרת השם באמת מבראשית ומראשית שנה, שתהיה לנו שנה של שמחת תורה ושנה של עלייה בתורה ובשמחה, ושיהיו דברי התורה האלה נותני כוח לכולנו גם ברגעים האלה וגם בשעות האלה בכל מקום ומקום בארצנו. אני מבקש לפתוח הפעם בפרשת בראשית, בעצם בפרשיות בראשית ונוח. פרשיות בראשית ונוח הן ככה מלאות עניין, הן גם פרשיות שעוסקות בטווח הזמנים הארוך ביותר שיש בכל התורה כולה. הן עוסקות ביחד בטווח שנים של 2,000 שנה, מאדם ועד אברהם. כל התורה כולה אחר כך זה מאברהם ועד משה רבינו. אבל כל 20 הדורות האלה, 2,000 שנות תוהו, 2,000 שנות עולם, עד שמופיע בו אברהם אבינו, כבר עם אברהם אבינו, הוא כבר נמצא בפרשת נוח אברהם אבינו, עד שאברהם אבינו מגיע לגיל 75. כל זה מצוי בשתי הפרשיות הללו, כן, מלאות באמת הוד והדר. ואני מבקש לפתוח דווקא בחלקים הפתוח מרחאות משעממים של הפרשה. בסוף פרשת בראשית ובסוף פרשת נוח יש תולדות. ויחי וימות ויולד, ויחי וימות ויולד, ויחי וימות ויולד. וזה נראה ככה כמו איזה מילות קישור, כדי פשוט לעשות מהיר את הרצף של הדורות. ולכשמעמיקים, אני חושב שיש פה יסודות גדולים מאוד 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 שצריך ללמוד אותם. יש כמה וכמה כללים פרשניים שצריך להיכנס אליהם בלימוד פרשת התולדות. אני הפעם רוצה לגעת רק בנקודה אחת, שהיא תהיה החוט הפרשני החורז, והיא שכשמופיעה פרשה מונוטונית שחוזרת על עצמה, הגורם הקובע בחלק גדול מהמקרים להבנתה הוא היוצא מן הכלל. כלומר, החזרה פעם ועוד פעם ועוד פעם לא נועדה רק כדי להקל על בעלי הקריאה בשבתות עם פרשות כל כך ארוכות, זה דבר חשוב, אלא גם כדי שאנחנו בתוך התמונה הקבועה נשים עוד יותר לב לחריגה, כי לחריגה יש משמעות שמסבירה את התמונה כולה. חז"ל אומרים, ורש"י מביא את זה דווקא לא פה, הוא מביא את זה דווקא בבראשית לגבי התולדות של עשיו אתם זוכרים בפרק למדבב, אחרי המפגש בין יעקב לעשיו, יש פרק שלם, אלה תולדות עשיו, עשיו הוא אדום, שם מופיעים כל האלופים. שם רשים מביא דברי חז"ל מאוד יפים, שהם אומרים שכאשר מובאים התולדות שבסופם יוצא אברהם אבינו על פרשת נוח, הדבר משול לחול, שאדם קובר וקובר בחול הזה עד שהוא מוצא בתוכו מרגלית. וכיוון שהוא מוצא את המרגלית, אז הוא עוצר ונוגע במרגלית עצמה. זה לא רק משל יפה, זה משל מאוד עמוק. אי אפשר לעמוד על טיבה של מרגלית אם אינך יודע מאיזה חול היא באה. ואתה צריך ללמוד טוב טוב את החול כדי להגיע לעניינה של המרגלית הזאת. ואי אפשר לעמוד על עניינו של החול בלי להכיר את המרגלית שיוצאת ממנו, ואז אתה בעצם מקבל איזושהי תמונה הרבה יותר כוללת של פרשיות שבאופן טבעי בדרך כלל רצים אותם, כי באמת סיפור קין והבל הרבה יותר מעניין מכמה שנים חי הרפחשד. אבל זו טעות בהבנה, ולזה אני רוצה להיכנס הפעם, אלא שלזה אני רוצה להקדים מעט. הרמב״ם בפרק א' בהלכות עבודת כוכבים נדרש לכל סוגיית העבודה זרה בעולם, והוא חורג ככה מדרכו ומתחיל לספר את סיפור התגלגלות האדם או התגלגלות העולם לאמונה באלילים. כיצד היא התחילה? איך זה התרחש? הוא רואה את זה מתחיל אצל התולדות שלנו בפרשת בראשית. כך מופיע במקור 4 שלפנינו, האותיות מעט קטנות, אבל אני אקרא גם לא את הכל, זה כל הפרק כולו. שם כתוב כך, בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול, ונבערה עצת חכמי אותו הדור, ואנוש עצמו מן הטועים היה. וזו הייתה טעותם. עכשיו הרמב״ם מתחיל להסביר איך התחילה העבודה הזרה, וההתחלה היא מאוד מעניינת ברמב״ם, אבל לפני שאני אראה את הרמב״ם, אני רוצה לראות את מקור אחד ולראות את אנוש. קודם כל נזכור רגע את השמות. אנוש הוא הנכד שבא משת. קין הורג את הבל, אין לנו שושלת לבית הבל, יש לנו שושלת אחת לבית קין, אנחנו נראה אותה בהמשך. קין מוליד את חנוך, וחנוך את עירד, ואת מחויאל, ואת מתושאל, ואת למך, ואת יובל, ותובל קין, ויבל, זה שושלת של קין. ושת מיתן כי שת לי אלוהים זרע אחר תחת הבל, והבן הראשון של שת הוא אנוש. הפסוק מתאר במקור אחד תופעה שמתחילה אצל אנוש. וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת, כי שת אלוהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין, ולשת גם הוא יולד בן ויקרא את שמו אנוש, אז הוא חל לקרוא בשם השם. הפסוק הבא הוא, זה ספר תולדות אדם, ועכשיו היולד ויחי ויולד ויחי. זה הפסוק שמופיע מצד שמאל במקור 5. אבל זה הפסוק הבא, אני לא נכנס אליו עכשיו. אז הוא חל לקרוא בשם השם ואנוש, זה לא לפי סדר התולדות. כי אם אתם רואים את 5 למעלה מצד שמאל, עכשיו מתחילים מאדם ועוברים לשת, לאנוש. כלומר, נגעו בנקודה שהיא נקודה בסיסית שכנראה תיתן לנו הסבר לנקודות שרוצים ללמוד פה מסיפור התולדות. התרחש משהו בהיסטוריה, בפרשת בראשית, בדור השלישי לאדם, אז תוכל לקרוא בשם השם. מה זה אז תוכל לקרוא בשם השם? אלמלא היינו יודעים את דברי חז"ל על העניין, היינו מן הסתם כולנו מסבירים כמו ספורנו במקור 2. אז הוכל לקרוא בשם השם, אז התחילו צדיקי הדור לדרוש לרבים את שם השם. במובן חיובי, הוכל במובן של המילה להתחיל. ואלמלא הייתי יודע אחרת, אני גם הייתי מסביר כך. אז הוכל לקרוא בשם השם. כעניין ויקרא שם בשם השם אל עולם. זה נאמר אצל אברהם אבינו. אבל זה מתחיל כבר אצל אנוש. ספורנו רוצה להגיד לנו דבר מאוד גדול. אל תטעו לחשוב שכל הקריאה בשם השם מתחילה רק אצל אברהם אבינו. עוד 1600 או 1500 שנה. היא מתחילה כבר פה אצל אנוש. זה לא יוצר את העם ואת הבני ביתו ואת הנפש אשר עשו בחרן ואת כל התהודה הגדולה שמצליח ליצור אברהם אבינו. אבל זה מתחיל הרבה לפני. כי עניין ויקרא שם בשם השם אל עולם, כי הוצריכו לסתור דעות עובדי כוכבים וגילולים שהתחילו אז כדברי רבותינו זכרם לברכה. אגב, זה במרכאות תרגיל מאוד קלאסי שרק רבי עובדיה ספורנו יכול להרשות לעצמו לעשות אותו. ספורנו בעצם אומר בדיוק הפוך מחזל, אבל מסיים במילים כדברי חזל. הוא אומר ממש ההפך. חזל אמרו כמו שרשי אומר במקור 3. חזל אמרו אז הוכל, לא מלשון התחלה, אתם רואים את רשי, אז הוכל. לשון חולין. לקרוא את שמות האדם ואת שמות העצבים בשמו של הקדוש ברוך הוא. לעשותן אלילים ולקרותן אלוהות. צריך להבין, שת הוא בעצם הדור השלישי, אבל הוא בעצם האדם השני שנולד כאדם. סבא שלו לא נולד מאיש ואישה, הוא שכינה על גביהם. ואז בעצם מתחילים לברר מה המקור של כל דבר. הדור השלישי כבר הולך ונעלם, הראשון, ומתחילים לברר למקור. אין מי שיכול לספר את המקור. ואז הוכל לקרוא בשם השם, הבינו חזל, אז הוכלה, התחילו לתת חולין, זאת אומרת, הוכל לתת לשמות אדם ולשמות גורמים מסוימים כאילו יש להם כוחות, ולתת לכוחות האלה שם אלוהות. זה מה שהתרחש אז. ספורנו מעניין מבחינה פשטנית, אני אומר אותו במהירות כי אני רוצה להגיע לעיקר והדרך ארוכה. ספורנו מאיר, אפשר להגיד, הוא אומר, שאז הוכל לקרוא בשם השם, זה באמת מלשון התחלה. ומה שאמרו חז"ל, הוכל מלשון חולין, אין סתירה. אז בעצם התחילו לעסוק בחיפוש של הקדוש ברוך הוא בעולם, אז התחילו לעסוק באלוקות. העיסוק באלוקות מוביל את מי שאינם מבינים לכיוון ההפוך. והרגעים האלה שמופיעים בתחילת הדרך אצל אנוש, הם הנקודה שמופיעה לפני סיפור התולדות. אני רוצה לטעון שכל סיפור התולדות כולו, הוא בעצם ניסיון לעסוק במציאת שם השם בעולם. בתולדות שמגלים את זה, ובתולדות שמגלים את ההפך מזה, נגיע לזה לאט לאט. הרמב״ם שהתחלתי בו הולך כמו רשי, לא כמו ספורנו בעניין הזה, ומדגיש את זה שהתחילו אז לעסוק דווקא בעבודה זרה. אבל איך התחילה העבודה זרה זה כבר ניתוח מעניין של הרמב״ם. בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול, אני חוזר, ונבערה עצת חכמי אותו הדור, ואנוש עצמו מן הטועים היה. הרמב״ם לא רק אומר שאז הוכל לקרוא בשם השם זה בימי אנוש, אלא אפילו מי עצמו היה גם אנוש. גם הוא עצמו התחיל בזה. וזו הייתה טעותם. שלוש פעמים אגב הרמב״ם משתמש פה במוטיב של טעות. הרמב״ם לא רואה פה רשע, לא רואה פה פשיעה. טעות. הוא מסביר. אמרו, הואיל והאלוהים ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם, ונתנם במרום וחלק להם כבוד. זה ניתוח פסיכולוגי מעניין מאוד של העבודה הזרה. זה הופך את העבודה הזרה לדבר הרלוונטי ביותר גם לנו במציאות. עוד פעם, אמרו, הועיל והאלוהים ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם, ונתנם במרום וחלק להם כבוד, והם שמשים המשמשים לפניו, השמש, הירח, הכוכבים, אם כן, ראויים הם לשמשם, לשבחם, סליחה, ולפערם, ולחלוק להם כבוד. וזה רצון האל ברוך הוא לגדל ולחבב מי שגידלו וכיבדו. עברית אחרת, לפי הרמב״ם, למה עבדו לכוכבים? כי כך רוצה הקדוש ברוך הוא. עובדה שהוא עשה אותם מכובדים. ניתוח מעניין מאוד. זה לא הייתה אמונה בכוכב. האמונה הייתה באל עצמו. אבל אם המלך כל כך גידל את השמש האחד הזה, משמע הוא רוצה שאני אעבוד לו. עכשיו תמשיכו את זה לשלב הבא. אם הוא גידל אדם, משמע הוא רוצה שאני אסגוד לו. וזהו רצון האל ברוך הוא לגדל ולכבד מי שגידלו וכיבדו, כמו שהמלך רוצה לכבד העומדים לפניו. וזהו כבודו של מלך. כיוון שעלה דבר זה על ליבם, התחילו לבנות לכוכבים היכלות ולהקריב להם קורבנות ולשבחם ולפערם בדברים ולהשתחוות למולם. אבל הנה המשפט המרכזי ברמב״ם, כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה. דעתם הרעה שוב לא במובן של זדון, טעות. וזה היה עיקר עבודת כוכבים, וכך היו אומרים עובדיה היודעים עיקרה, לא שהם אומרים שאין שם אלוה אלא כוכב זה. והרמב״ם מוכיח את עצמו. בהמשך אומר הרמב״ם בהלכה ב', ואחר שערכו הימים עמדו בבני האדם נביאי שקר ואמרו שהאל ציווה ואמר להם עבדו כוכב זה. אתם רואים, עכשיו הרמב״ם עבר למוטיב חדש, שקר, וכבר לא טעות. עכשיו באו כבר טרמפיסטים, עכשיו הגיעו כבר אנשים רעים, והפכו בעצם את העבודה זרה למה שאנחנו מכירים אותה. וכך העולם ממשיך ומתגלגל בעבודה הזרה, והוא מתגלגל ומתגלגל, ועל דרך זה אני קורא, אתם רואים באותיות הרחבות, יש הלכה ג' באמצע, האות ג' שורה לפניה, ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם, והוא אברהם אבינו. כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן, והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה תמה איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג. ומי יסבב אותו? כי אי אפשר שיסבב את עצמו. ולא היה לו מלמד ולא היה לו מודיע דבר, אלא מושקע הוא באור כסדים בין עובדי כוכבים הטיפשים, ואבי וכל, ואימו וכל העם עובדי כוכבים. והוא עובד עמהם וליבו משוטט ומבין, עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה. וכך הרמב״ם ממשיך ומתגלגל עם אברהם אבינו, והסדר הזה הוא הפתיחה לכל עניין הלכות עבודת כוכבים של הרמב״ם. מתחיל שם אצל אנוש ומתגלגל עד לאברהם אבינו. אני פתחתי בדברי הרמב״ם האלה, כי אני חושב שבהמשך הדברים, הם ייתנו לנו פתח להבנה קצת יותר בסיפור התולדות. אבל אני רוצה לחזור לסיפור התולדות מתחילתו, ולצורך זה אני חוזר לפסוקים בעצם שמתחילים את תולדות אדם מההתחלה. מקור 5 למעלה. זה ספר תולדות אדם. ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. זכר ונקבה ברעם, ויברך אותם ויקרא את שמם אדם,
ויום היברעם. ההמשך של זה הוא ויולד אדם בצלמו, ויחי אדם 30 ומעט שנה, ויולד בדמותו כצלמו, והוא מוליד ילד ויקרא את שמו שט, וכך זה נמשך, אנחנו עוד מעט נראה את הפסוקים הלאה. אבל לפני שממשיכים לתולדות עצמם, בוא נתמקד רגע בפסוקים האלה. יש הרבה מאוד פעמים שבתורה מופיע ואלה תולדות. אלה תולדות, אלה תולדות, אלה תולדות. יש אלה תולדות השמיים והארץ, ויש אלה תולדות עשיו. ויש אלה תולדות אברהם, יצחק, אברהם, יעקב, יוסף. ספר תולדות, זה סיפור שמופיע רק פה. מה זה ספר תולדות? זה ספר תולדות אדם. רש"י אומר במובן של פשט, זה ספירה התולדות. עכשיו אספור לך. רש"י עצמו מיד אומר, ומדרשי אגדה יש רבים. אנחנו מכירים שכשרש"י אומר סיום כזה של ומדרשי אגדה יש רבים, הוא אומר, אני יודע שהפשט לא מובן. אבל זה הפשט. כי זה נכון בכל התולדות. זה ספירת התולדות. אז למה כתוב אלה תולדות עשיו? המושג זה ספירה, זה מתאים בכל מקום. הירושלמי מזכיר מחלוקת מעניינת בין רבי עקיבא לבין בן עזאי, שבנויה על הפסוק זה ספר תולדות אדם. אם נזכר בפסוק הוא לא כתוב בו זה ספר תולדות אדם ביום ברו אלוהים אדם בדמות אלוהים עשה אותו. הירושלמי הזה מוכר דווקא בגלל הפסוק השני, המוכר יותר. מקור 6. ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. בן עזאי אומר, זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול מזה. שאלה שנשאלת כמובן כשקוראים את זה, זה מה הקשר בעצם בין שני הפסוקים? בלי דרשות, בפשטות. הרי רבי עקיבא לא בא להגיד שזה, ואהבת לרעך כמוך, זה אחד מהרבה כללים חשובים. הוא בא להגיד, זה הכלל הכולל הגדול ביותר בתורה. ועל זה בא בן עזאי ואומר, לא, זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול מזה. בעל קורבן העידה מסביר, בעל קורבן העידה לירושלמי, מן האחרונים, מסביר הסבר פשוט, יפה מאוד אגב, כדאי לזכור אותו תמיד, אולי בימים האלה עוד יותר. זה ספר תולדות אדם, אומר הקורבן העידה, זה שכל בני אדם באים מאב אחד, הוא כלל גדול מזה אהבת לרעך כמוך. כי ואהבת לרעך כמוך, קאי רק על רעך. ואהבת לרעך כמוך מדבר על מישהו רע שלך. אבל מה אם מישהו לא רע שלך? אז זה ספר תולדות אדם, בעצם בא להרחיב את המושג רעך. כי אם כולנו באנו מאב אחד, ופה לא מדובר עכשיו על אברהם אבינו, אלא על אדם הראשון, על חביב אדם באשר הוא אדם שנברא בצלם. יסוד חשוב חשוב לזכור תמיד. הידיעה הבסיסית הזאת, זה בעצם גדול מ"ואהבת לרעך כמוך" למען הרעיון של "ואהבת לרעך כמוך". בן עזאי דיבר על אותה מגמה של רבי עקיבא. רק אמר לו, זה ספר תולדות אדם, לא מצטמצם למישהו רע, אלא גם למישהו הפוך מרע שלך. מעניין מאוד, הוא פירושו, ובשביל זה הבאתי את כל הפתיחה הזאת, הוא פירושו של הרייבן. רבי אברהם בן דוד, מגדולי הראשונים, בעל ההשגות על הרמב״ם, והרייבן כותב, לא על הירושלמי, אין רייבד על הירושלמי, זה רייבד שמופיע על תורת כהנים, והרייבד מסביר את דברי בן עזאי בצורה עמוקה מאוד. לפי הרייבד, ייחודו של הפסוק זה ספר תולדות אדם הוא לא בתחילת הפסוק, לא ברישה, אלא בחיבור בין הרישה לסיפה. כתוב שם זה ספר תולדות אדם, ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. אומר הרייבד, יסוד משפטי שכדאי לדעת אותו תמיד, היום הרבה מאוד המשפט עוסק בנושא של כבוד הבריות, כבוד האדם. בואו נראה את הסוגיה הזו פה ברייבד בשתיים, שלוש שורות קצרות. זה כלל גדול מזה, מקור שמונה משמאל באותיות קטנות קצת. דאי מקרא כמה, אם אתה לומד את חובת אהבת הרע מהפסוק ואהבת לרעך כמוך, אם כן גם לפי הרייבד המגמה של בן עזאי היא להרחיב את דברי רבי עקיבא, לא לחלוק עליו, אבל להעמיק ולהרחיב את דבריו. דאי מקרא כמה, הווה אמינה, אם היית לומד את זה רק מ"ואהבת לרעך כמוך", אז החיסרון שלי הוא לא בזה שכתוב רעך ולא כל בני האדם, משהו אחר לגמרי. הווה אמינה הרי, הייתי אומר כך, הנה לפנינו דוגמה. מה דינו של אדם שהוא בזוי? יכול לומר, גם אני אבזה את חברי שאיני מקפיד גם אם מבזים אותי? זה מעניין מאוד. מה מחייב כבוד האדם? זו סוגיה משפטית אגב מעניינת שפעם התגלגלה בכל ערכאות בתי המשפט. לפי חוק כבוד האדם ישנה חובה שאי אפשר לערוך חיפוש בגופו של עציר בלי כיבוד אלמנטרי. זאת אומרת, לא עושים את זה בפרסיה. כי חיפוש בגופו של עציר בעניינים של סמים וכדומה זה בדרך כלל חיפוש גופני ואינטימי, ואת זה צריך לעשות בצורה תנועה. התגלגלה שאלה מעניינת מאוד במערכות המשפט, מאוד מעניינת. הגיעו לעציר וביקשו לעצור אותו בחשד לכאורה של שימוש בסמים, וביקשו לעשות בו בדיקה. לצורך העניין אמרו לו, יעלנה כבודו אל הניידת אחר כבוד וניקח אותך למקום מכובד לעשות את זה. ומכובדנו אמר ש... מה פתאום? אין לו שום התנגדות שיערכו חיפוש, אבל כבודו הוא שיעשו את זה פה. אמרו לו, אבל זה לא יהיה מכובד. הוא אמר, זה הכבוד שלי. הכבוד שלי הוא שתפשיטו אותי כאן ותעשו את זה פה. והם כמובן לא שמעו לו השוטרים, והוא טבע אותם על מעצר בלתי חוקי. סיפור מעניין מאוד. הוא אמר, אם המגמה היא לשמור על כבוד האדם, כבוד האדם הוא דבר סובייקטיבי. ואני קובע, מהו כבוד האדם? והנושא התגלגל לבית המשפט העליון, ובבית המשפט העליון, ברוב דעות, הוחלט שהוא צודק. כי כבוד האדם הוא דבר סובייקטיבי. הייתה שם דעה אחת, שאמרה שכבוד האדם הוא דבר אובייקטיבי. ומה שקובע את כבוד האדם הוא היותו ברור בצלם. וכיוון שזה מה שקובע את כבוד האדם, הוא לא יכול להחליט כבן חורין לכבודו. אני חייב בכבודו, גם אם הוא בז בכבודו. זו סוגיה שצריך לנתח אותה, כי היא מרתקת מבחינה פילוסופית, מבחינה משפטית. מי נמצא במרכז? אומר הרייבד, בא בן עזאי רבי עקיבא ואומר לו, ואהבת לרעך כמוך, זה משפט שאם לוקחים אותו בפני עצמו הוא מסוכן מאוד. למה אני חייב לאהוב אותו? אבל כשאני אומר שזה ספר תולדות אדם בדמות אלוקים עשה אותו, פירושו שאם אני מבזה אותו, אני מבזה את דמות דיוקנו של מקום.
ולכן זה כלל גדול מזה.
תראו את הרייבד על הסוף. רייבד מאוד מאוד יסודי.
אבל מהפסוק זה ספר תולדות אדם שמוזכר בו בדמות אלוקים עשה אותו, כלל גדול מזה. כי את מי אתה מבזה? דמות יוקנו של מקום.
אני זוכר ששאלתי אז, אחרי שפסק הדין הזה התפרסם, מי שאז היה שופט בבית המשפט העליון, ימים נשיא בית המשפט העליון, זה פעם בשיחה כלומד, שאלתי אותו, ועכשיו יש לי שאלה. הגע בנפשך של יד העציר הזה, שצועק שכבודי הוא להתפשט, עובר עכשיו אביב הזקן, ומתחנן בפני השוטרים, רק אל תעשו את זה, זה פוגע בכבודי. רק את זה אל תעשו. כבודו של מי קובע? כבודו של האבא הזקן, שאומר שהוא לא יכול לראות את זה, הוא ימות מבושה? או כבודו של היציר? אמר לי, זה מלכוד. אמרתי לו תשובה. אמר, כבודו של היציר. מעניין מאוד. שאלתי, ומה הפתרון לפי שיטתך? אמרתי לו, זה ספר תולדות אדם בדמות אלוקים, עשה אותו. מה שקובע את כבודו של האדם הוא היותו בדמות אלוקים. אני עוזב לרגע את הסוגיה הזאת. אבל הסוגיה הזו היא פתיחה חשובה מאוד מאוד לעמיות דעתי לכל פרשת התולדות ולכל ספר תולדות אדם, ולכן תולדות אדם נקראים ספר. מכאן ואילך התולדות מתרוצצים בין הרצון להיעלם, להתכחש לדמות האלוקים, לבין הרצון להתחבר לדמות האלוקים. נראה את התולדות בשתי פעימות שלהם, בפרשת בראשית ואחר כך בפרשת נוח. נתחיל בפרשת בראשית, פשוט הפסוקים הפשוטים הרגילים שתמיד אנחנו רואים אותם, אבל בואו נלמד אותם בפנים פעם אחת. במקור 9, מצד שמאל למעלה מופיעים הפסוקים הבאים מיד אחרי זכר ונקבה ברא אותם. ויחי אדם 30 ומעט שנה, ויולד בדמותו כצלמו. מה שקבקבתי בקו הוא רק את החריגות. על פי הכלל שקבענו בהתחלה, בוא נבחן מה חריג. אף אחד אחר לא כתוב בו בכל התולדות, לא בבראשית, לא בנוח ולא בשום מקום אחר בתורה, שהוא הוליד את בנו בדמותו כצלמו. זה אגב מובן, אין בזה שום חידוש. אדם הראשון הוא האדם היחיד שלא נולד כילד של איש ואישה. ולכן הפלא הוא שהוא מוליד את בן האדם הראשון, שבעצם נולד בצורה אחרת לגמרי, מאיש ואישה, והוא בדמותו כצלמו. כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא עשה את האדם הראשון בצלם אלוקים, זה דבר יפה מאוד. עכשיו זה ממשיך. זאת ההתפעלות של חווה מקניתי איש את השם. ויולד בדמותו כצלמו, וכיוון שהשושלת הזאת הולכת לכיוון של שת, כתוב, ויקרא את שמו שת. ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת 800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי אדם, ושוב כזכבתי דבר שמופיע רק אצלו, ויהיו כל ימי אדם אשר חי 930 שנה וימות. זה אגב מעניין מאוד הביטוי אשר חי. אלא מה חשבנו? שזה היו ימיו אשר מה? אשר מת. ודאי שהוא חי. מה כתוב? היו כל ימי אדם אשר חי. זה שוב לא מופיע אצל אף אחד אחר בתולדות. גם לזה נחזור. אבל עכשיו נגיע לעיקר. מצד ימין מופיעים התולדות של קין. זוכרים שקין יוצא מלפני השם? עסקנו בקין בחודש אלול דווקא. קין יוצא מלפני השם בסוף המשפט ויושב בקדמת עדן. והנה שושלתו. וידע קין את אשתו. ותהר ותלד את חנוך. והנה חריגה. והיא בונה עיר. מי? קין. מיד אנחנו נראה שזה קין ולא חנוך בונה. ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. החריגה היא רק סיפור שעל שם חנוך נבנתה עיר. אין את זה בסיפורים על האחרים. בסדר? ויהי בונה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. מצוין. ויוולד לחנוך את עירד, ועירד ילד את מחויאל, ומחייאל ילד את מתושאל, ומתושאל ילד את למך. אגב, מה לא מופיע פה? מה שמופיע בתולדות של בני שת, ויחי כך וכך שנים, ויולד, ויקרא, וימות, ויחי, ויולד. כאן זה מאוד טכני. נכון? יש כאן פשוט פירוט. עירד ילד את מחויאל, מחייאל את מתושאל, מתושאל את למך. לא ויחי למך כך וכך שנים, ולא וימות, ולא ויחי מתושאל, נכון? רק וילד וימות, פשוט. ועכשיו עוד חריגה, ויקח לו למך שתי נשים. זה כבר סיפור מעניין מאוד, שנראה בלתי קשור בכלל לכל סיפור התולדות. זו הפעם הראשונה שמספרים לנו על צורת הנישואים, על שתי נשים, מה היה לפני כן לא מסופר לנו. שתי הנשים האלה, עדה וצילה של למך לוקח, אנחנו נמצאים דור אחד לפני המבול. הדור הבא זה בניהן, יובל ויבל ותובל קין ונעמה. סיפור שתי הנשים צריך להבין את חשיבותו. אם כל מה שרצית להגיד זה את שמות הילדים של למך, אנחנו מעולם לא התעניינו מי הייתה אשתו של הרפחשד, והאם הילדים של הרפחשד הם משתי נשים או מאישה אחת או מהרבה יותר נשים. צריך להבין מה קורה פה. אז יש לנו שתי חריגות בשושלתו של קין. חריגה א' היא מי? חנוך. מה עושה חנוך? בונה עיר. חריגה ב' היא מי? למך. מה קורה ללמך? לוקח שתי נשים, ומה קורה לו? בוא נקרא. שם האחת עדה ושם השני צילה. לא סתם שכתוב שתי נשים, כתוב את השמות. והשמות האלה יחזרו, הוא ישיר להם שיר. ותלד עדה את יבל, הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה. ושם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. אם כן, פרשה שלימה שעוסקת בהתקדמות, בהתפתחות אדירה. הדור השישי והשביעי לקין. וצילה גם היא ילדה את ובעל קין, לוטש כל חורש נחושת וברזל, ואחות ובעל קין נעמה. ויאמר למך לנשיו עדה וצילה שמען קולי נשי למך האזן האמרתי, כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי. שיר ראשון במקרא. אין לפניו דבר כזה. עדה וצילה שמען קולי נשי למך האזן האמרתי, שוב השימות, שוב היותה נשי למך, וההתוודות שלו שהוא הרג מישהו. חז"ל אומרים הרג את קין. כי שבעתיים יוקם קין, ולמך 77. מולו, יש עכשיו את התולדות של שת. התולדות של שת, אלה בני הדודים, נכון? לאדם יש את קין, והנה שבעה הדורות, הנה עכשיו התולדות של שת. התולדות של שת יותר ארוכים, לא מפני שהם יותר ארוכים, אלא מפני שבכל אחד כתוב היחי, כך וכך שנים, ויולד, וימות. למה פה זה כתוב ופה לא? זו נקודה שנצטרך לברר עוד שנייה אחת. מה שכן מופיע פה במקור ג' מצד שמאל עכשיו, זה רק החריגות. אולי נתחיל את זה ממקור ב', בתשע, מצד ימין ב', ויחי אנוש. 90 שנה ויולד את קינן, ויחי אנוש אחרי הולדו את קינן 15 שנה ו-800 שנה ויולד בנים ובנות, והיו כל ימי אנוש 5 שנים ו-900 שנה וימות. ויחי קינן 70 שנה ויולד את מעלל אל. בסדר? ומעלל אל ממשיך, ואחרי זה יוצא שם ירד ומתושלח וכל השמות שמופיעים שם. ואני לא מביא את כולם כי אין בהם חריגות, ועכשיו לחריגות במקור ג', ויחי חנוך. מה היה השם החריג הראשון בביתו של קין? חנוך. שם החריג הראשון בביתו של שת? גם כן חנוך. מה החריגה של חנוך בביתו של קין הייתה? עיר נקראה על שמו. מה החריגה של חנוך בביתו של שת? ויחי חנוך 65 שנה ויולד את מתושלח, ויתהלך חנוך את האלוהים אחרי הולידו את מתושלח. ויולד בנים ובנות, ויהי כל ימי חנוך 65 שנה ו-300 שנה, ויתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו כי לקח אותו אלוהים. מי היה החריג השני בביתו של קין? למך. מי החריג השני בשושלתו של שת? גם למך. בן דוד, זה כבר בן דוד מדור שביעי, שמיני, אבל זה בני דודים. בוא נסתכל. ויחי למך 82 שנה ומעט שנה ויולד בן, ויקרא את שמו של הבן נוח לאמור. אגב, נוח הוא הראשון שלא כתוב ויולד את נוח, אלא ויולד בן, כמו בחדר לידה, בן. זה לא הופיע אצל אף אחד לפני כן. כל אחד כתוב, ויחי אנוש ויולד את קינן, ויחי קינן ויולד את מעלל אל, ויחי למך 82 שנה ומעט שנה ויולד בן. ועכשיו קוראים לכולם ונותנים לו שם. זה עוד לא היה אצל אף אדם בעולם 1500 שנה. ויקרא את שמו נוח לאמור. יש גם הסבר בברית למה קוראים לו כך. ומה לאמור? זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר הררה השם. היו שני ילדים בהיסטוריה לפני יותר מ-1,000 שנה שקיבלו משמעויות לשמותיהם, קין ושת, אבל זה הילד הראשון בעולם שמקבל שם על שם תקווה שניטעת בו, על שם תפילה, על שם איזו נבואה, על שם איזושהי שאיפה עתידית. זה ינחמנו, לא עובדה קניתי איש את השם. ויחי למך אחרי הולידו את נוח 95 שנה, ויהי כל ימי למך 7 שנים ו-70 שנה, ויחי נוח ויולד את שם את חם ואת שם. ואז מגיעים לסוף פרשת נוח, ויהי כל ימי נוח 900 שנה, מקור 10, וזה נגיע עוד מעט. אני רוצה רק רגע לראות מה שקורה עד עכשיו. שתי שושלות, שושלתו של קין כולה הולכת למבול. נוח, הנצר האחרון לשושלתו של שת, יוביל את העולם לאחרי המבול בתיבה שלו. ייתכן שאשתו של נוח, לפי חז"ל במדרש אחד, היא נעמה אחותו של תובל קין. בוא נסתכל מה קורה אצל קין ומה קורה אצל שת. אצל קין מתחילה בנייה מההתחלה. מתחילה עשייה. וקין נולד בן, ומה קורה בתקופתו? נבנית עיר. לשת נולד בן בשם אנוש, ומה קורה בתקופתו? מתחילים לקרוא בשם השם. שם השם, שם עבודה זרה, אלוקות מתחילה בעולם. ובואו עכשיו נסתכל על השמות, אף פעם לא מסתכלים עליהם ברצינות. לחנוך של קין, מקור 9, פסוק י"ח, נולד בן, ושמו יהיה עירד. עירד זה פשוט, זה עיר עד. קין יצא מלפני השם, והקדוש ברוך הוא מחכה שהוא יעשה תשובה. הוא מחכה שהוא ישים לב לדמות האלוקים שבה הוא עשה אותו. כל בני אחיו עדיין צועקים אליו מן האדמה, הוא מתנער מהקולות האלה ואומר לא ידעתי. האבא שלו וגם של שת, שזה שברח מהקול שיצא מן השמיים והוא ניסה לברוח ממנו. קין הולך לקדמת עדן ומתחיל לבנות שושלת שתעשה הרבה 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 בנייה. הרבה עשייה, הרבה יצירה, אבל שם השם ילך וימחה בתוכה. הוא מתחיל לבנות עיר, ואת יסוד החינוך הוא מסית לבנייה, לאבנים. ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. חונכים בית. אבל גם חונכים נער. חנוך לשושלתו של שת הוא המחונך שבכולם. הוא זה שמתהלך את האלוהים ואיננו. ספורנו אגב אומר ויתהלך חנוך את האלוהים שהיה הולך פעם אחת. ומרוב עבודת השם נדבקה נשמתו בשמיים. ויתהלך ואיננו. חנוך מאופיין של שת ברוחניות כל כך גדולה שלא מתאימה פה למציאות. חנוך של קין הוא מישהו שבונה ובונה 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 ועושה, ולבן שלו הוא לא קורא עדי עד, או השם עד, או נצח לעד, אלא העיר תהיה עד. הראשון בתולדות שם חם ויפה יהיה נמרוד. הוא יקים עיר ויגיד לכולם, הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים. זאת הפעם השנייה שמבקשים לבנות עיר עד. והעיר הזאת תהיה לה בדיוק אותה מגמה. היא תצליח להשתיק את הקול הזה שכל הזמן יוצא מהשמיים ומקנן ומפריע. לעירד יהיה ילד, ישמו יהיה, זה הפרשות המשעממות, זה מה שלא קוראים. לעירד יהיה, אגב, אתם יודעים למה לא כתוב ויחי, וימות, ויחי, וימות? כי ויחי זו לא פעולה טכנית של איקס שנים שבהם אתה פעלת עם חמצן ודו תחמוץ את הפחמן. ויחי פירושו שהייתה משמעות לחיים האלה. ואתם הדביקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום. שושלתו של קין נולדה ומתה 1500 שנה. אבל הם לא חיו שם שנייה אחת. ושושלתו של שת נולדו, חיו, מתו, נולדו, חיו ומתו. היה אדם אחד שהוא האבא של שתי השושלות האלו, שלא רק ויחי, אלא איך קראנו, נחזור שנייה אחת למקור א', למעלה למעלה בראש העמוד, אשר חי. אתם זוכרים שלא הבנו מה זה עושה אצל אדם? אדם, טוב, הוא נולד בדמותו כצלמו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא רק ויחי, אלא הוא ויחי 900 שנה אשר חי. זה חיים כאלה שכולם משמעות. הערה. הוא באמת נולד בדמותו כצלמו. יש רק עוד פעם אחת בכל התנך כולו אדם שיאמר בו אשר חי.
האדם הזה יהיה מקור 12, ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי 100 שנה ו-70 שנה ו-5 שנים. אתם זוכרים אגב איך הפסוקים מתחילים? זה ספר תולדות אדם, ושם כתוב שזה קרה ביום ברו השם אלוקים אדם ביום היברעם. חז"ל דורשים שם דרשה על היברעם. היברעם, שהעולם נברא בזכותו של אברהם. אני אף פעם לא הבנתי את הדרשה הזאת, עכשיו אני מבין. יש רק אדם אחד בעולם שלא נולד בדמותו כצלמו, שהוא נולד מאיש ואישה ושכינה על גביהם, והגיע למדרגתו של אדם הראשון שנולד נשמת חיים מן השמיים. האדם הזה הוא האדם שכל התולדות הולכות אליו. הוא היחיד בתנ"ך כולו שחי את חייו אשר חי. יש אגב עוד אדם אחד דומה לו. דיברנו על זה פעם בחיי שרה. שרה. אדם אחד דומה לו. זה לא אשר חי, אבל זה דומה מאוד. שם כתוב, היהיו חיי שרה, 100 שנה, ו-20 שנה, ו-7 שנים, 2 חיי שרה. משהו פה מיותר. אני בעברית הייתי אומר, והיו 2 חיי שרה, 100 שנה, ו-20 שנה, ו-7 שנים. כי 127 זו תשובה למספר שנות חייך. אבל והיו חיי שרה, זה לא, אני לא מצפה עכשיו למספר. כשאני שואל אותך מה היו חיי שרה, אתה יכול להגיד שחיי שרה היו מפעל חייה. הרעיונות שהיא ייסדה בעולם. הערים שהיא בנתה. היו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, 2 חיי שרה. ואלה 2 חיי אברהם אשר חי. זוכרים את רשי? רשי אומר בת 100 כבת 20, בת 20 כבת 7. רשי אומר את אותו דבר אמר אצל אברהם. בן 100 כבן 70, בן 70 כבן 5. כמה פסוקים אחר כך, דיברנו על זה פעם בחיי שרה, מופיע מותו של ישמעאל. ושם רשי לא עושה לו את זה. שם כתוב, ואלה 2 חיי ישמעאל, 100 שנה ו-30 שנה ו-7 שנים. ומשום מה שמה מופיעה ברשי דיממת אלחות. פרוטקציות. שום דבר, רשי רק רצה שנלמד לקרוא פסוקים מה שאנחנו נוהגים לקרוא משעממים. ואלה 2 חיי ישמעאל, 100 שנה ו-30 שנה ו-7 שנים, אין בזה שום חידוש, זה נכון? אלה היו שנות חייו. אבל ואלה 2 חיי אברהם אשר חי, זה מיותר לחלוטין. לכן צריך להבין שלא שאלה היו שנות חייו, אלא חייו היו 175 שנה של משהו שצריך לתפוס אותו. אני תמיד הבנתי, ואני משוכנע שכך צריך להבין שם. אחרי הפסוק, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, 2 חיי שרה, כתוב, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אבל לא כתוב מה הוא ספד לה. לעניות דעתי, ההספד כתוב בתורה. הוא ספד לה הספד קצר מאוד. הוא אמר את ההספד הבא. ויהיו חיי שרה, 2 חיי שרה. הוא עמד ושאל אם עוד מישהו בעולם יכול לומר שכל שנייה ב-127 שנות חייו הוא חי. כך הוא הספיד את אשתו. הוא אמר ששני חייה זה היה מפעל חייה. מפעל חייה לא היה מה שהיא עשתה ב-20 השנים באמצע, ב-30. ב-50. שאדם הראשון שנברא נשמת חיים מן השמיים
חי 930 שנה, אני מבין, מהשנייה הראשונה הוא אלוקי. אבל ששרה חיה 127 שנה? אבל זה לא שכל אחד יכול להספיד כך, יכול להספיד כך רק אדם אחד. זה האדם היחיד שכתוב עליו אשר חי. הוא יכול להספיד את ההספד הזה. זה לא הספד ארוך, זה הספד מאוד קצר. זה מה שהוא ספד. עכשיו ממשיך אותו שהוא שלום. עירד יולד את מתושאל ואת מחויאל, ותשימו לב מה קורה פה לאל, האל נמחה והאל מת, והכל נעלם, ואז מופיע בעולם למח. וכל מי שאי פעם יחדיר לעצמו, ותמיד אנחנו חוזרים לזה, את התחושה השחצנית של בני שלהי המאה ה-20, שכל התקופה הזאת של פרשת בראשית, זה איזה מין אדם קדמון משוכלל כזה. כדאי לזכור איך נראה העולם ערב המבול. ערב המבול, יש קונצרט לכינור ועוגב, מפעלי הייטק אדירים של נחושת וברזל, התעשייה רצה, המוזיקה מתפתחת, כל הברזלים פועלים בעולם, העיקר שאפשר יהיה לא לשמוע את כל השם. והכל מתקדם. בצד יש איזושהי שושלת משונה שבה חיים ומתים. החנוכים של השושלת ההיא לא בונים ערים, אלא מתים צעירים בגיל 360, כי הם מתהלכים את האלוהים. והלמך של השושלת השנייה, הוא חולם על נחת בעולם הזה שכל הזמן מרעיש. אלה שתי השושלות. נעמה היא אולי הסנונית היחידה לשושלת קין שמתחברת אל נוח, לשושלת שף. נעמה היא היחידה שם בדור ההוא של יובל ויבל וטובל קין, שסתם לא עושה כלום. כל כך לא מתאימה. ואז היא הולכת אל נוח. למה יש ללמך שתי נשים? רש"י אומר מיד דרשה מופלאה. רש"י אומר שיש לו את עדה וצילה. כך היו נוהגים אנשי המבול, אומר רש"י. היו להם שתי נשים, אחת לפריה ורביה, ואחת להתעדן ושלא יכחיש יופיה. והתגלמות הניצול, הכלום, הגסות. בסוף, גם צילה, זו שכל הזמן בצילו והיא לפיריה וריביה, גם היא יולדת את טובל קין. מה שקורה בשושלת הבאה הוא אותו סיפור, אבל הפעם ברמה של לאומים, של ציבורים. החריגה הראשונה בשושלת הבאה, אני אומר את זה מהיר מהיר, מקור 10, זה פלאי פלאות, שם הכל רצף 1-1-1-1. בני יפת, אתם רואים מקור 10 מצד ימין? גומר מגוג מדי, יובל תובל, משך תירס, בני גומר אשכנז, ריפת וגרמה. ואז מגיעים לבני חם, ואחד מהם הוא כוש. ובני כוש, שימו לב, פסוק נפלא.
זה נשמע משונה שאני אומר פסוק נפלא על הפסוקים המשעממים האלה, אני יודע. לאט, אבל בוא נראה. ובני חוש, צבא וחבילה וסבתא ורעמה, זה לא השמות שלי, וסבתך, ובני רעמה שבא ודדן. כל אלה הבנים של מי? של כוש, נכון? יופי. וחוש ילד את נמרוד. מעניין מאוד. ואיך הגיעו לעולם צבא וחבילה וסבתא ורעמה? הם באו לבד. כוש ילד את נמרוד. יש בני כוש. נון ב', כוש ילד את נמרוד. הוא החל להיות גיבור בארץ. סוף סוף חריגה. חריגה מלמדת על כל התולדות. תראו כמה פעמים מופיע פה גיבור עכשיו. אחת הפעמים האחרונות עסקנו בנמרוד שיעור שלם. הוא היה גיבור צייד לפני השם, על כן יאמר כנמרוד גיבור צייד לפני השם. פעם ראשונה מופיע גיבור. ועכשיו הדבר השני שמופיע פעם ראשונה, החשוב בעיקר. ותהי ראשית ממלכתו בבל. אנחנו נפגשים לראשונה במלך בשר ודם. עוד לא היה דבר כזה. מלך בשר ודם הוא גם אימפריאליסט. ראשית ממלכתו בבל. ראשית זה ביטוי שאנחנו מכירים מאיזשהו מקום, הוא מופיע פה פעם ראשונה חוץ מהפעם הראשונה. בראשית. נמרוד הוא מלך בשר ודם שהופך את עצמו לראשונה לאלוה. העבודה זרה הזו שסיפרנו עליה ברמב״ם הולכת ומתפתחת. עכשיו היא כבר מגיעה לזה שהרודן הופך עצמו לאלוה. הוא יושב בראש מגדל בבל, אליו אמור לבוא אברהם באור כסדים ולהשתחוות. הוא טוען שהוא ברא שמיים וארץ. הוא גיבור צייד. ולכן הוא גם בראשית. ראשית ממלכתו בבל, וערך ועקד וחלנה בארץ שנער, שם בארץ שנער יבואו אל הבקעה ההיא, ושם יבואו כולם ויקראו שפה אחת ודברים אחדים להילחם בשם. יש עוד חריג אחד, ולעבר אני חוזר אחורה, יולד שני בנים, שם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ. זה עכשיו מה שקרה אחרי דור הפלגה. אחרי דור הפלגה, הארץ חוזרת ונפלגת ומתפלגת לאומות אומות. אלה שתי החריגות של סיפור תולדות נוח. ואז החריגה השלישית והאחרונה, זו שמסכמת את כל התולדות, אברהם אבינו. אלה תולדות תרח. תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן. הרן הוליד את לוט. ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט אחי ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן. יודעים מה קרה אצל נמרוד? נמרוד הוא חנוך וקין ומתושאל ומחויאל לבית נוח שיצא משה. הוא הכוח הזה שמנסה למחות את דמות האלוקים שעשה אותו ולשלוט במקומו. הוא הכוח שמנסה בעצם למשוך את העולם מדמות האלוקים, וממילא איתו תהיה המלחמה הגדולה של אברהם. למה כתוב שכוש ילד את נמרוד? זה פילי פלאות. לא ראיתי לזה הסבר בראשונים. החזקוני אומר, לפי שחילק במעשיו, חילק בלידתו, אבל למה כתוב כוש ילד? ואני יודעתי, ההסבר הוא פשוט מאוד. מי שמחזיק מעצמו אלוה, בהמשך גם מספר שהוא אף פעם לא נולד. מעם ישראל כבר יצא אחד כזה מעניין. מי שמחזיק מעצמו אלוה נולד מכל מיני רוחות שבאו וחלפו עם הרוח ומכל מיני רעיונות, והוא בכלל לא נולד. זה משתלם לו להיוולד, כי אז אתה גם לא תמות. אז לכוש היו הרבה ילדים, ורק על אחד כתוב שהוא נולד. כמו שמשה רבינו היה הולך אל פרעה כל פעם כשהוא נצרח לנקביו במדרשים המפורסמים ואומר לו שלום אלוה, כך היה אברהם הולך אל נמרוד כל פעם עם תעודת הלידה. המלחמה הזאת בין שתי השושלות של פרשת בראשית היא המלחמה בין נמרוד לאברהם של פרשת נח. פלג שבימיו נפלגה הארץ הוא הצומת שבה נמרוד מקבל את המכה, שבה יכולה להתחיל להיווצר אומה עברית שתקרא חזרה לשם השם. 6,000 שנה אומרים חז"ל יש לעולם. 2,000 שנים הראשונות הם של תוהו. 2,000 השנים הבאות הם של תורה. ו-2,000 הבאות הם של משיח. מתי מסתיימות שנות התוהו ומתחילות שנות התורה? חז"ל קובעים זה מתרחש בבית הנפש אשר עשו בחרן של אברהם אבינו. לא במתן תורה. אברהם אבינו הוא החנוך של חנוך לתולדות שם. אמרתי שאברהם אבינו הוא הבשר ודם היחיד, כי אדם הראשון לא היה בשר ודם רגיל. שאברהם אבינו הוא הבשר ודם היחיד שכתוב בו אשר חי, יש לו ייחוס יותר גדול מאשר חי. אברהם אבינו הוא הבשר ודם היחיד, זה נשמע משונה קצת, שבתורה הוא נקרא מחנך. רק אצל אברהם אבינו כתוב וירק את חניכיו. מעניין מאוד. הייתי מצפה שבתורה יהיו המון מחנכים. זה היה אמור להיות מקצוע מאוד מאוד פופולרי בתורה. מסתבר שזה מקצוע. אבל מישהו שזכה לתואר הזה היה אחד בהיסטוריה. רק אחד יש לו חניכים. השורש הזה מופיע במקומות אחרים בתואר הכללי, חנוך לנער על פי דרכו. אבל תיאור של אדם שיש לו מישהו שהוא חינך, יש רק את אברהם אבינו. חנוך בנה ערים ויובל ותובל קיל בנו כינורות ועוגבים, ודור הפלגה בנה מגדל ועשה עיר, ואברהם אבינו מה עשה? נפשות. את הנפש אשר עשו. אונקלוס מתרגם לימדו, תכתוב לימדו, ועשו. אברהם אבינו עושה נפשות. יש לו חניכיו, הוא אשר חי. כשהתחילו התולדות בבהי ברעם, חשבנו שזו דרשה של חז"ל באברהם. זה כל סיפור התולדות. כל סיפור התולדות הוא מי שהצליחו לחיות, מי שאפילו לחיות לא הצליחו, אלא רק להיות, ומי שהצליח בסוף לקחת את החיים האלה ולהפוך אותם לנחלת העולם. לעשות נפש. מחנוך ההוא הראשון מתרחשת תופעה של 2,000 שנה עד לוירק את חניכיו של אברהם אשר חי. כשהרמב״ם התחיל בהלכות עבודת כוכבים מימי אנוש, הוא ביקש לקבוע את הקביעה הזו. מאז הולך העולם ובודק. עולם שיזכור את האלוקים, כאן הנקודה מסכמת את הכל, הוא לא רק עולם שיהיה בו בורא. עולם שיזכור את האלוקים הוא עולם שיהיה בו אדם. עולם שיזכור את האלוקים יזכור שהאדם נברא בדמות אלוקים. עולם שלא יזכור את האלוקים יבנה מגדל גדול, אבל לאט לאט בעצם הוא יעבוד את העיר שהוא בנה, את המגדל שהוא בנה, את הכינורות, את האוגבים, את הנחושת, את הברזל. איך כתוב שם באותו מדרש מפורסם במגדל בבל? 7 מדרגות היו שם. אם היה נופל שם אבן, היו אומרים, מי יביא לנו אחרת תחתנה? אם היה נופל אדם, היו אומרים, נפל. כשהעולם רץ בתאוס שלו, אז כשהאבן הלכה, המפעל נהרס. כשהעולם הולך עם דמות האלוקים שבו, אז לאדם יש משמעות. אברהם אבינו הוא זה שקורא בשם השם אל עולם, כמו שהוא חל אז בימי אנוש. לכן הוא גם יהיה זה שיקרא בשם האדם. זה ספר תולדות אדם בדמות אלוקים עשה אותו. כל התורה כולה היא ספר שמתאר את דמות האלוקים שתבוא לידי ביטוי דרך האדם שיזכור את דמות האלוקים, וגם אם הוא ייוולד כאן במציאות כמו אברהם, הוא יהיה אשר חי כמו האדם. ערב טוב.